יום ראשון, פרשת וירא. שבוע טוב לכם ידידיי. אנחנו מתחילים היום את הפותח של השבוע עם סיפור שהתפרסם בעלון הנפלא טיב הקהילה, על איזה בעל פיצריה שמספר, מקבל טלפון מארגון שעוזר למשפחות במצוקה. הם שואלים אותו, יכול להיות להם מגש פיצה, פעם בתקופה, כל כמה זמן, בשביל לשלוח את זה למשפחה שנמצאת במצב כלכלי דחוק. הוא הסכים, הוא סיכם שפעם בשבוע הוא שורח להם מגש עם בקבוק שתייה. טוב, הוא יוצר קשר עם המשפחה ותיאמו את הדברים בצורה מכובדת. עובר שבועיים, מתקשרת בעלת המשפחה להזמין מגש, שואלת אם היא תוכל לקבל במקום השתייה ועוד מה שהוספתי להם שם על הפיצה, שתי מגשים. טוב, הסכמתי. שאלה אם אפשר להוסיף על אחד המגשים זיתים. הסכמתי. ירדה מהקו, חשבתי לעצמי אם באמת מדובר במשפחה נזקקת. תמיה ככה, אתה, טוב. לא עובר, שנייה אומר, המחשבה הזאת בראש, הטלפון מצלצל, לקוח חדש מזמין שתי מגשים, אחד רגיל והשני, כן, השני עם זיתים. בדיוק כמו שהי ביקשה. הוא אומר שהוא הרגיש, הוא הרגיש כאילו משמיים רומזים לו, שהכל בסדר, גם עם ההזמנה הקודמת, גם עם ההזמנה עכשיו. הוא מבין שבאמת זה משפחה שצריכה את העזרה הזאת. עכשיו, טוב, הוא שמח מאוד, שמח בליבו. הוא מספר שהשיחות בחנות הן מוחשבות, ובמספר שלה הוא הוסיף הערה שכל עובד רואה במחשב, ברגע שהמספר שלה מצלצל, והיה כתוב על הערה לשלוח לה שני מגשים ללא תשלום. טוב, באחד הימים שקניתי לעצמי בשר אצל הקצב, העובד מצלצל אליי, ושאל אם אני מכיר איזה מישהי שטוענת שאני שלח לה שני מגשים אחד לשבוע. הוא לא שם לב להערה שכתובה, התחיל להתווכח, אז מיד אמרתי לו, שים לב להערה, ותתקשר להודיע שאנחנו שולחים מיד. הוא אומר, הצטערתי על הבושה שקרה לאותה אישה מסכנה, לא נעים לבקש נדבות, ועוד להתקל בסירוב כזה, זה מבייש. אז בא לקצבייה, שאל מה קרה? אז אמרתי לו, הספרתי לו שהעובד לא שם לב להערה של אותו, שהייתה כתובה, בטח האישה התביישה. טוב, אותו בעל קצבייה, דווקא נראה מרוצה מהסיפור הזה, ביקש את הטלפון שלה. שאלתי אותו, למה אתה צריך? אז הוא אמר, כל שבוע נשאר לו כמות של עופות, שניצלים, כל מיני דברים טובים שהוא כבר לא מוכר, והוא מחפש כל יום שישי למי לתת השאריות, שלפעמים מדובר בכמויות מכובדות של בשרים משובחים. אז מעכשיו הוא ישלח את זה אליה. הוא הוסיף, שאם אני מכיר עוד משפחות שאני אתקן אותו, כי לפעמים נשארים לו כמויות שיכולות לספק כמה משפחות. עכשיו שמחתי, הוא מספר אותו בעל החנות של הפיצה. כמה הקדוש ברוך הוא הבנתי, דואג לבורים שלו, הוא דאג שאני אקבל את אותו שיחה, בדיוק כשאני עומד עד הקצב, בדיוק אז קראת התקלה שהעובד לא ראה את ההערה, וככה הם יכלו לקבל התפריט, שפע של בשרים לתפריט הדל שהיה להם. ורחם אבל כל מה עצוב. אנחנו ממשיכים רבותיי עם הסיפור היומי, מהקובץ קיים חיינו של ישיבת נזר ישראל. על מייסי שיירה בישראל מגור, שעד חיפה, היה הולך כדרכו באשמור סבויקר, ברחובות. נעמד ליד הרמזור שהיה אדום, זה היה שהיה מוקדמת, שהכבישים עמדו ריקים מכלי רכב, ועמדו שם פועלים שכבר הגיעו לעבוד בכביש, ואחד מהם שהכיר בהדרת פנים שלו, שזה אדם מורה מהעם, אז אמר לו, רבי, אתה לא צריך לחכות לרמזור, הכביש ממילא ריק. אבל בכל זאת נשאר לחכות שהרמזור יתחיל לירוק, רק אז הוא עבר. ואז הוא שומע את הפועל שאמר לחבר שלה בהתפעלות, אתם רואים, זה רב, גם כשלא רואים את המעשים, בחשכת לילה, הוא נוהג לפי החוק. ואז הביסרול אומר למשמש שלו, רבי עזריאל פזינצ'בסקי, זכרונו לברכה, אמר לו, אתה שומע עזריאל מה שפועלים אומרים? היום לא נשאר לנו כלום, לעשות, אלא רק לעשות קידוש השם. ולהימנע מחילול השם. אנחנו ממשיכים פרשת שבוע, כי יתו יודעתי כי יראה אלוהי כמעטו. בימים האלה, כן, זה דברים שהתפרסמו בעיתון יתד לפני כמה זמן. שמו, יש עובדה מרתקת בשמו של הגאון רבי למן, רב בישיבת אור ישראל, תלמידו של מורן סרטור, אגח כנרת כשליטח. מספר הרב מן, שהוא מספר, העובדה היא כזאת, אישה צדיקה מופלגת מאנגליה, שלחה במשלה לארץ ישראל. למה היא שלחה אותו? לשאול את רב חיים שאלה, והוא הגיע אליי, אותו בן הגיע אליי, מספר רבי למן, והוא אומר, אני לא מסוגל לשאול את השאלה, תשאל אתה בשבילי, אם את תחיה, פליטה מלחמת העולם. עד היא הייתה בת ישראל צעירה, הייתה תקופה פעמיים, במשך זמן ארוך באושוויץ, בעבודה קשה. בשלב מסוים העבירו אותה, אחרי זה החזירו. והיא אמרה לי ככה, תשמע, עברתי שם 7 מדורי גיהנום, אין אפשרות לתאר מה שהיה שם, אין אפשרות לספר מה עבר עלינו, מידת הדין וערכנו של השם יזבוח. ועוד לא אמרתי לך כלום, כשאיבדתי את כל העבר שלי, את כולם, איך בכל זאת נשארתי בחיים, מבחינה גופנית, מבחינה נפשית, ורק אגיד לך שבימים הארוכים האלה, הרגשתי שיש לי אבא בשמיים שאני מדברת איתו. איך דיברתי איתו? על ידי תפילה אחת קצרה, לרבן שלם, שהייתה שגורה לי על הלשון. מה שאנחנו מתפעלים בימי שני וחמישי. בכל זאת, שמחו לא שוכחנו, נו, אל תשכחנו. אמרתי לאבא, בכל זאת, אפילו שאני רואה ים של מוות, אני רואה כל מיני גיהנום, אבל שמחו לא שוכחנו. אז אם אלה אמרה, נו, אבא, בבקשה ממך, אל תשכחנו. גם אתה אל תשכח אותנו. זה המילים שהיו שגורות על הלשון, וזה חיזק אותי. נתן לי את הרוח והחזור גבורה להחזיק מעמד. עד שבאמת בסוף הגיעו האמריקאים, בשליחות הקדוש ברוך הוא כמובן, שחררו אותנו. ברוך השם, היא אומרת, מספרת אותה אישה נפלאה, נוצרה בחיים, כי המשפחה. אבל מה, אני לא אחיה לעולם. גם היום שלי יגיע לישראל כמו עולם. יגיע היום שאני אפרד ממך, בני היקר, ואני אמור לפני אבא שבשמיים לדין משפט, יש לי בקשה ממך. באו יוימה, אותו יום אחרי 120, תיקח נייר ותכתוב עליו. בכל זה שמחו לא שוכחנו, נו, אל תשכחנו. ותניח את הדף הזה ביד, עם התפילה הזאת שדיברתי עם אבא בשמיים כשהייתי בארץ, והיא הצילה אותי בגיהנום התחתון. עם התפילה הזאת היא אמרה עצמימה, עם התפילה הזאת אני רוצה לבוא לאבא שבשמיים לפני כיסא הקוברים. ואולי בקשה מהתפילה הזאת, מי יודע, תציל אותי גם מהגיהנום של מעלה. אבל אני לא יודעת אם זה מותר, אז תשאל את חיים קניאבסקי. אז כאמור, הבן שיחי ביקש אותי לשאול מספר רבי למן. אז הצגתי את הדברים לפני שר התואר, חיים שומע את זה, העיניים שלו זולגים דמעות. אמר רב חיים, צריך לבדוק אם זה גם פסוק או רק תפילה. טוב, ואז הוא מביא לו תנ"ך, הוא מדפדף כמה מקומות, ומיד אמר, זה לא פסוק. אם זה היה פסוק, זה היה ביזיון של דברי תורה, להניח את זה בקבר עם הנפטר. אבל זו תפילה. אז אם כן, שיניח בכלי בתוך כלי, וייתן לוויות, כן? אחרי שפסק את פסוקו, חייך רב חיים ואמר, אבל הריבונו של עולם לא זקוק לפסקאות. אז הוא אומר, מספר רבי למן, שהוא שאל את רב חיים, אם גלמר לה גם את היסוד הזה, שהקדוש ברוך הוא לא צריך בתקעות. אלא רב חיים לא, אל תגיד לה את זה. כי מכיוון שיש לה הרגשה טובה עם זה, שייתן לה, שייתן לה את משלת ליבה, למה לא? ואז שאלתי את רב חיים, ממשיך ומספר רבי למן, שהוא שמע מיהודי חשוב, שמע מהרב שח, שסיפר לו שבלוואי של מחזקי לאברמסקי, אז הוא ראה שסורים לוחשירים משהו אחרי המיטה. אז שאל, אז הוא התעניין, שאל מה זה. אז הוא אמר שמחזקי ביקש אחרי, שיקחו אחרי המיטה את הספרים שלו, חזן לחזקל. ואז אמר הרב שח, שאני לא אבקש שיקחו אחרי המיטה את האבי עזרא. אבל אני מבקש שיניחו בקבר את כל הפשקווילים שכתבו עליי. ואני אגיד לרבני של עולם, תראה רבני של עולם, כמה שהתבזיתי למענך. לפי מה שאמר רבינו, שהקדוש ברוך הוא לא צריך להתקרות, אז למה הרב שך ביקש את זה, שאחרי זה בקבר? מה הצורך בבשקווילים האלה? שאל רבי נאמן את רב חיים קמנסק. הוא שאל אותו עוד, שסיפר לו, ידידו רב שי עוזר אלפרין ממנצ'סטר, שהיה תלמיד מובהק לגאון הצדיק רבי יהודה סגל, הוא אמר שרבי יהודה סגל עשה לוח, שעל ידו ילמדו כל יום שתי הלכות לשנור ברוך הבת חיים. הוא גם ביקש שאחרי 120 שנותיו יניחו ביד שלו לוח אחד. וזה יהיה הוויזה שלו לעולם האמת. אז שואל רבי נאמן רב חיים קמנסק, שהוא רוצה לשאול כתלמיד, אם הקדוש ברוך הוא לא צריך להתקעות, אז למה... אמר הרב סגל גם ביקש את זה. הוא הוסיף עוד שהיו גדולי עולם שביקשו שאת הארון שלהם יבנו מהשולחן שעליו הם עמלו בתורה. כך גם עשה הרגו צ'וייבר, שהתושבי דיווינסק, הוא בנו מהשולחן שהוא למד אליו. ענה לו רב חיים קמנסק, באמת נכון, קדוש ברוך הוא לא צריך פתקאות, פשקווילים, מלוכות, שולחנות. הטעם שהם ציוו כן לעשות את זה, כי על ידי זה אנשים יתשאלו, יתעוררו, גם כן יתבזות לכבוד שמיים, יתעוררו ללמוד לשנורא, ובעיקר לעמול בתורה הקדשה, ועם אלה זה, זה יהיה להם בזכות נוספת לעולם האלה. דברים נפלאים שכאמור הובאו בעיתון את עד השבוע, על ידי הרב ברוך קוסובסקי. ואנחנו ממשיכים עם המדור הנפלא, כל העם. יש לו דברים שהתפרסמו במדור מי שבועיימר באמבסר תורני. אחד כותב פה שהוא שמע לאחרונה סיפור כמעט מכלי ראשון. וכל מי שעוסק בחינוך לדעתו יביא לו הסיפור הזה תועלת. זה בן שתמיד חכם שכיהן בזמנו, באחד מראשי ישיבה חשובה במרכז הארץ, נפטר, נפטר לבית עולמו. והבן מספר את הדברים בהתרגשות. שהיה לאבא מנהג לעבור מדי פעם בחדרים של המחורים, בשעות ההשכמה בבוקר, להעיר אותו לשפריס, והיה עושה את זה בעדינות, מפיח בהם רוח חיים ככה על ידי פסיכה כלילה, והשמעה דברי תורה ומוסר בשמחה. בוקר אחד, שהיה ליד המיטה של אחד הבחורים, הוא נגע בכתפו, העיר אותו, הבחור משום הנפעל, קפץ מהמיטה, ובתנועה אינסטינקטיבית כזאת, נתן סטירה מצלצלת, לאבא על הלחי, וחזר לישון. אבא נדם רגע מההתנהגות של אותו בחור, הוא יצא מהחדר, ובלי לעשות כלום, עלה להיכל הישיבה. טוב, הוא כמובן... הבין שהבחור בטח לא התכוון למה שעשתה, בסתום הוא גם לא היה, לא שלט על המעשים שלו באותו זמן. כן, יש כאלה אנשים שאחרי השינה, סמוך אליה, בטח בשניית הראשונות, לוקח להם זמן. ובאמת אבא משוכנע בזה, גם מכך מהעובדה הזו, שכשהבחור נכנס לישיבה, הוא נכנס רגיל, לא ראו עליו שום דבר, הוא גם בטח לא ביקש סליחה, הבחור טוב, אז זה היה ברור שהסתירה ניתנה במצב של חוסר חושי מוחלט. ויצוין שאחרי שנודע לו, לאותו בחור, מה שהוא עשה, אז התחנן לפני אבא שיסלח לו. ואבא הרגיע אותו, שלא צריך לבקש מחילה, כי זה נעשה מתוך שינה. אבל השמועה הגיעה לנשיא המוסדות, אחד המנהלים למעלה, שהוא כינס את כל הצוות הרוחני, והחליט שהבחור הוא, בין סויטר ומוירר, הוא לא יכול להישאר בישיבה. ומיד שאבא שמע את זה, הוא נכנס לחדר של הנשיא הישיבה, הוא אמר בכל תקיף, שישיבה זורקת את הבחור, הוא הולך ביחד איתו. הוא תיאר את העמל והרב שהושקע בחינוך של הבחור הזה, שהגיע עיירות הפיתוח, בן למשפחה קשות יום, והשאר האחים שלו לא נמנים בכלל על ציבור בני התורה, רחוק מזה. יצאים ונכנסים בשערי ביס האסורים. מי יודע מה יקרה לו אם נשלח אותו מהישיבה, הוא גלול להצטרף לאחים שלו. והוא הודיע שהוא מחל מראש על הסתירה ואין שום תקיד. אז הנשיא, נשיא הישיבה, שאל אותו, נו, אז מה אתה מציע כן לעשות? אז הוא אמר שהוא מוצא להציע לבחור שבחודש הקרוב, אני בעצמי מתו מדי יום ביומו ספרי מוסר בעניין הנהגה ראויה כבן ישיבה. טוב, ההצעה התקבלה, כולם הסכימו עם זה. וככה עשו. חלפו שנים, הבחור סיים את הלימודים בישיבה, עבר לעוד ישיבה, מצא שידוך טוב, קלה מצוינת בית של תורה. לפני שהוא נכנס לחופה, הוא שוב נכנס לאבא, ביקש בדמעות שיסלח לו. אבא חיבק אותו, ואמר לו שוב שמעולם לא הייתה בליבו הקפות כפיידה. עברו ימים ושנים, ואבא נפטר, התבקש לבית סלומי. בימי הישיבה, בימי שישבו שיבה, נכנס אל הבית יהודי שהחזות שלו מוכיחה, שהוא תמיד חוכם, באור יום, פרק, כובע רבני, מתיישב מול האחים, משתתף בצער, ואז הוא קם ומבקש לדבר, ואז הוא מספר, את כל הסיפור, והוא אומר, אני אותו בחור שסתר לנפטר, באתי לבקש את הסליחה שלו בפני כולם. הוא מספר שהוא משמש שם כראש כולל חשוב בצפון הארץ, וברוך השם יש לו ילדים, יש לו בלי עינרה הרבה ילדים, שכולם זה תורה, ירא שמיים. והכל, הכל בזכותו של הנפטר. ואם היו זורקים אותי, לא הייתי פה היום, ומי יודע איפה הייתי. אך, הצלת נפשות כפשוטו. אנחנו ממשיכים, המדור, השאלה האמת משכונה של הרב הגאון רבי יהודה לוי שוורצבורד, הוא יראה בנאות שמחה, אחד שואל, מישהו שהלווה לקרוב שלו, 10,000 דולר, תמורת 11,000 דולר. וכמובן הוא מתעורר שאחרי זה הוא עשה עזרה, חמוד אלף דולר בריבס, קצוצה, נורייסה. הוא רוצה להחזיר, אבל הוא מתבייש מהלוי ומהחברים. איך הוא יעשה את זה? אז התשובה היא שראשית, שאלה מזעזעת, איך מגיעים לעבור לסורטוירה? לסורטוירה כפשוטה. בפשטות לא חשוב, אז התשובה היא שלעניין היא להחזרה, שאין חיוב לא יודע שהוא מחזיר ריביס, כי רק ייתן לקרוב שלא יוצא לו כמתנה, ויכוון לתו, לקרובה כמנה לאותו לא יווה. ויכוון שזה לשם מצווה ריביס. שם ההחזרה של הריביס, סליחה. כמו שמבואר לגבי, בשוכנוח לגבי השבס גזלה, שאם לא נשבע לשקר, אז הוא לא מוכן להודיע שזה גזלה, רק שהידע נגזל שהכסף הגיע לידיו. אם הוא לא יודע, הכסף יכול לאבד, ואז זה נקרא שולה שלי. אנחנו משכים דפיים בהלוכה, אנחנו עוזרים בסימן שין פופחס, סעיפים עם ג' ומד' ומי, מבוב. על אילו סוגי שברים מותר לחלל את השבת? מה אם מותר לרפות בשבת על ידי לחש? על כך, ועל עוד נושאים מעניינים, נשמע כולנו בשלוחה אחד, מהרבנים הגאונים. בוא נמד גם אנחנו את ענייני הדפיים בהלוכה. בטיפול בשבר עצם בשבת, יש להבדיל בין מקרים שונים. יש שבר שיש בסכנה, או חשש להתפתחות סכנה, כגון שבר פתוח, שבר בגולגולת, שבר בעצמות הארוכות, שמר לכם, שיש בזה תזוזה של קצה עצם. על זה מחלים את השבת גם אם לא חדורי זה בשביל הטיפול, גם כשקיים רק חשש לשבר כזה. בית שבר שאין בו אחד מהפרטים האלו, אבל יש בסכון הסייבר, זאת אומרת שאם לא יטפלו בו, אז עלול להיפגע תפקוד אחד האיברים באופן בלתי הפיך. וכזה דבר מותר לחלל את השבת אם לא חסד הרבון משהו לטיפול. לכן לומר לגוי לעשות אפילו מלאכת דאורייתא משהו ידע, למשל אכילת גבס. שבר שאין בו חשש לסכונה, ולא לסכון הסייבר, אז אין לעבור לאיסור לצורך הטיפול בו, אבל אם אכפת הכאבים נחלש כל הגוף, או שהוא נפל למשכב, מותר להגיד לגוי גם לעשות מנוחת דאורייתא. בעיקר גם מותר לישראל לעשות מנחה דרבנן בשינה. כפי שלמדנו, חז"ל גזרו שלא לעשות בשבת פעולה לצורך רפואה עבור מישהו לא מוגדר כחולה, ולמה? מחשש. שמה בהכנה של הרפואה הוא התיישל ביסור מנחס טויכן. אבל מחלה או מייחוש ולכל אופני הרפוי שלהם לא ניתן להיקשל בזה. אז אם אלה מותר להרפות אותם בשבת, כשעשיית הרפואה לא כרוכה באיסור אחר מאיסור השבת. ולכן לדוגמה, מי שנכבד במצחו הוא רשאי ללחוד באמצעות חפץ מסוים על מקום החבטה כדי שלא יתנפח, כי אין דרך לעשות את זה באמצעות תרופה וכדומה. אותו דבר, אין האיסור אלא רק ברפואה שמועילה, רפואה שמועילה בדרך טבעית. על פי דרכה הטבע של מערכת הגוף, הנפש, אבל רפואה סגולית, זאת אומרת רפואה שאין לה הסבר טבעי, כגון לחש לשיכוך כאבים, שלא כרוכה בשום איסור בשבת, דאורייתא דרבנן, זה מותר גם לי שלא מוגדר כחולה, להשתמש בה בשבת. אחת מן המתס מלוכס, שהסורות בשבת היא מלכת הצד, וגם בעל החיים שנזקו קשה, אבל הוא לא עלול להמית, אם לא קיים חשש ממשי לנזק והוא לא רודף אחריו, אסור להציל אותו. ולכן לדוגמה, הקרב שולה ארסי, אבל העסיקה מזיקה. אסור לצוד אותו כל עוד חשש הנזק לא ממשי. אבל צידת נחשים והקרבים נמצאו תלחש, שגורם להם שלא יזוזו מהמקום, זו פעולה שהייתה מוכרת בזמנים עברו והיא מותר. הסיבה לזה, אז יש כמה טעמים. יש שכתבו שזה בגלל שצידה בשינוי מהדרך הצידה הרגילה סורק מדרבנו, וכשנעשה את באופן סגולי ולא על ידי מעשה טבעי, חז"ל התירו אותה. יש שכתבו שצידה שאינה טבעית סורם דרבנו, במקום שחשש לנזק קיים, אז לא עשו את זה. טעם שלישי יש שכותבים שאמרת לחש לא יכולה לחשב בשום אופן, כי עשייה עצמו לא חודשה. עד כאן בעניין הזה. נחזור על מה שלמדנו ביום חמישי, מחלה, כאב וכדומה, שבכל אופני הריפוי שלהם לא נעשה שימוש בשמחי מרפא, מותר להרפות אותם בשבת, אבל בתנאי שאין בעשייה של הרפואה איסור אחר מאיסורי שבת, וכגון עובדין דחול. התאמנות, שהמטרה שלה לא להביא לידי זעה, בדרך הדברים לעשות אותה היא מותרת, אבל התאמנות שהמטרה שלה להבריא את הגוף ולחזק אותו, היא נחשבת כפעולה רפואית ואסורה לכל אדם. מי שסבל מצרידות, מחמת צינון וכדומה, הוא לא רשאי לעשות פעולה שניכר בה, שנעשה לצורך ריפוי הצרידות. אבל חזן שרוצה לשפר את הקול שלו, יתירו לו לשתות ביצה ושמן. וכדרכנו רבותיי, נפליג 100 ימים אחורה ונזכר במה שלמדנו, איסור בישול בשבת שלא אמור ביחס למאכלים ומשקאות בלבד, אלא גם ביחס לדברים אחרים. שהתכונה שלהם משתנית על ידי הבישול, ולכן אסור להתיך מתכת ולהמיס שעבה, ויש בזה איסור בישול גמור. ועם זאת, הוא פסקי זמננו שמותר להרוץ נוזל רותח לצלחת וכל שחד פעמית, שעשויות מפלסטיק, או להרבב את הקונוזל בכפית חד פעמית, גם שהאקלים מתרקש ומתאבד קצת מחמת החום. סיבה של היתרי, בגלל שאין כוונה בכלל לפעולת הריכוך, ויהיה לו כל תועלת ורצון בשינוי שנוצר בכלי. וגם בגלל שבדרך כלל הריכוך לא במידה נדרשת להמיס למסת פלסטיק לצורך יצירת צורות בו, הוא לא נחשב כבישהו. אבל יש אומרים שאם ודאי הדבר שהכלי יתרכך ותשתנה הצורה, אסור להרוד לתוכו או לערב באמצעותו מזל רותח. עד כאן בעניין הזה. דף היום איתנו דבלי, כיצד העבירו שמן למעיין בשבת? ומי היה תלמידו של רב שמעון בר יוחאי? ולמי אומרים, הווי פיקח ושתוק. לקח ועוד נושאים מעניינים, נלמד במסכת מנוחס, דף עין ב', ואתם כבר יודעים שבשלוחה 2 יכולו לשמוע את הדברים הנפלאים מהרבנים הגאונים ולרוות נחת. קניין חוכמה מסילת ישרים, בפרק עובד ד' כתוב, שיהיה האדם ירא ודואג על מה שהוא עושה, או על מה שהוא הולך לעשותו, פן יהיה בו דבר, בוא ניכנס באיזה דבר אשר לא לפי כבודו יתברך. פעם נכנס תלמיד לרב שך, ראה אותו בוכה, ממרר בבכי, שיש על השולחן מנה של עוף. הרבנית סיפרה לתלמיד שזמן קצר אחרי שהניחה את העוף, הגיע שליח ברור מהקצב להודיע שיש שאלה על העוף הזה. והרב שך בכה שכמעט נחשב חז וחלילה בעוף שיש בו שיילב. פחד מהחטא אצל הרב שך, והוא שרש אצלו מילדותו. אמא שלו עליה שלום הייתה מראה אותו מדי בוקר, בזמן קריאת שמע לשיטת המגן אברון. ופעם כשאב בן 9 זה קרה, היא הכרה והוא נאלץ לקרוא קריאת שמע בזמן של דעת הגרוב הוא בחל בשעה ארוכה. שבוע היורצת שלו, זכותו תגן עלינו. ואנחנו מסיים לקראת סיום הדור הנפלא, חפץ זמחיים, חובץ חיים יומי, רבו ישראל, בסיפים שלי לימד היום, טבע חובץ חיים, שאדם בינוני שדרכו להשתבר מחטא, ונכשל רק לפעמים, אז גם אם ראינו שהוא חטא, צריך לתלות שהוא עשה את זה ולא מסכב, אלא שהוא לא ידע וכדומה. אסור לגלות את חטאו. וגם אם ראו אותו כמה פעמים, ולא זו בלבד, אלא גם אותו אחד שבעצמו, קרא אותו חוטא, אסור לו לבוז לו ולשנוא אותו בשביל זה, אלא צריך לדון אותו לקו זכות. ולכמה פויסקים יש בזה מצוות עשת דאורייסה, שבצלג תשפט את זה מתחו. בבואו ומסוף הם מציינים, זה דברי החובת חיים להלן, שעודים כשוודאי יודע שזה אסור, רק שהוא לא יודע את החומרה של הדבר. ואם היה יודע, יתכן שלא נכשל. גם כן אסור לדבר עליו. אם אמרו לו במפורש שזה אסור. אז בדבר שאסור לא מפורסם, צריך שאמר לו זאת אדם נכבד, שיראו לסמוך עליו או שיראה לו בספר. אבל בלי זה, לא נחשב כמזיק, הוא לא סומך על מי שמוכח אותו. והכלל בדברים האלה כתב בסדר היום, שהוא צריך לשקול את הדברים כפי דעת חברו ולא כפי דעתו. כי לא כל הדעות שוות, וייתכן שלפי דעת חברו ולפי ההשגה שלו, אולי ימצא שאין לו אבון ואשמה. ועוד מביאים בבואו ומוספים שגם דברים שכולם יודעים שנוהגים בהם איסור, אבל לא יודעים את עצם האיסור, גם בזמנים שלא היה דוח חומר איסור של השחטת זקן בתר למשל. אז כבר כתב הרבקי ואיגר בשוט, שאחו הייתה בזה נחשב שויגי. ובואר שם שהכל תלו במציאות של אותו דור, כמה מפורסם האיסור. בבואו ומוספים מביאים בהקשר הזה את דעות הפויסקים בעניין יהודים שלא שומרי תורה, שלא שומרי תורה ומצוות בזמננו, היינו שומעים כתינוקות שנשבו. אמנם סיכום הדברים לעניין לשנורא הוא שגם לדעות שמאוד רשומים כתינוקות שנשבו, אין יותר לדבר עליהם לשנורא. תראו שם ברחבה. מאידך דעת רב חיים קניבסקי השליטה שגם התינוק שנשבע מותר לספר לשנורא, כולו בכלל מצחו. יש שכתבו עוד לחוש לדברי המדרש, לא לספר לשנורא אפילו הנוכרי. ולמה? כדי שלא יתרגל לדבר על יהודי. רק באופן שהוא מראה בזה את חסרונם של אלו שחיים ללא תורה, זה נחשב לתועלת ומותר. כל האמור עד כה זה רק בחטאים שיש לתלות שאדם לא ידע וחדורים מהם. מה הדין בחטאים שאיסור ידוע לכל? בוודאי ידעת האיסור בתכוון לחטוא, כמו איסור הרייס, מחול איסור איס. גם כאן כתב החוץ חיים, שבאדם שהוא בינוני בשאר דברים, על פי רוב דרכו להישמר מחטא, והוא שנחשב רק פעם אחת בסתר, אסור לגלות את זה. אולי הוא חזר בתשובה. אפילו לדייני העיר אסור לגלות, אלא הוא צריך להוכיח אותו בינו לבין עצמו, בלשון רכה ובלי להחלים אותו. אבל הוא מסוף פעם הביאו, כי מדברי החובץ חיים משהו, שאם הוא לא יכול להוכיח אותו, כי אין לו את השיג בשיח וכדומה, אז הוא תעשו למישהו אחר שכן יכול להוכיח אותו. וכל שכן, כל שכן אם יתן לתחוכם שגבר עליו יצרו פעם אחת, ודאי שאסור לפרסם את החטא, אסור אפילו להרר אחריו, כי ודאי עשה תשובה. ולשומעים, לשומעים אסור להאמין, אלא רק לחוש בלבד. ותענו בבור מוסוף עם עניין החובה של התוכחה בכזה מקרה, ותרבו נחת. ולסיום רבותיי, חזקות יומית. בספר כל יהודה מובא בשם הרב צדקה, כשאדם מברך כל יומי הברכות, בחשבון ב-70 שנה, כ2,550,000 ברכות. ואחרי הפטירה הביאו קרונות, מלאים בברכות. כשיתחילו המלכים למיין, מה תקתיקנו בחבון נערך, כמה יישאר, כותב פה 100, השם ירחם, אוי לה לאותה בושה. שזה רבותיי לכוון בכל ברכה, כשאנחנו אומרים, ובכך נזכה להגיע לרבה עם מיליוני ברכות כתקנה. עד כאן תראינו להם רבותיי, שיהיה לכולם המשך יופי נפלא, שבוע טוב, עם הרבה הצלחה וכל טוב.